והמהר"ל, בשונה מספרים אחרים, ספרים שמדברים על תשובה, הם בדרך כלל, אנחנו יודעים מה זה תשובה, צריך לתקן את מה שכשלנו בו, חטאנו בו, ויש כל מיני מאמרים של חז"ל וספרים מאוחרים יותר שהם מדריכים אותנו, מחזקים אותנו, מעודדים אותנו, מעוררים אותנו לעשות תשובה. אבל המהר"ל הוא לא נכנס לנושא הזה של לעורר אותנו לתשובה או להדריך אותנו איך לעשות את זה בפועל. זה יש הרבה ספרים, הרבה מאמרים. הוא רוצה לדבר על עצם התשובה. למה זה כל כך חשוב? כי לפעמים יש לנו תפיסות עולם לא מדויקות ביחס לתשובה. כמו שלמדנו שבוע שעבר מדברי הרב באורות התשובה, שיש דבר שנקרא יסוד התשובה. יש לעשות תשובה ויש את היסודות. איך אתה בכלל מסתכל על התשובה? מה זה תשובה? והמהר"ל הוא בגודל רוחו וחוכמתו העמוקה, הוא יודע בדיוק מה האדם הרגיל מסוגל לטעות ביחס לכל מיני מושגים רוחניים. למה? כמו תשובה. למה? כי אנחנו, יש לנו גוף, אנחנו חיים בעולם גשמי, והמון מהמושגים שלנו הם גשמיים. וגם כשאנחנו נכנסים לעולם הרוח, המוסר, עבודת השם, עבודת המידות, תשובה, אנחנו עלולים להיכנס עם התפיסות המגושמות שלנו. נגיד, אם אדם עשה, לא יודע, 200 חטאים, חס שלום, אז הוא צריך לתא, יש פה כמות מסוימת של חטאים, יש פה מסה, יש פה משהו מאוד גדול, מאוד משמעותי. אולי כמות כזאת אי אפשר לתקן, או כדי לתקן כמות כזאת צריך לפחות כמות שווה של מעשים טובים, של מצוות, של תיקונים. כן, כי ככה זה. בעולם הזה, אם שברתי משהו, אני צריך לשלם את המחיר של מה ששברתי. אם שברתי, הרסתי למישהו רכב ששווה, לא יודע, עשרות אלפי שקלים, אני לא יכול לתת לו אופניים, אני לא יכול לתת לו 1,000 שקל. שברת, תשלם. כמה צריך לשלם? קודם כל תשלם את כל מה ששברת, אולי עוד אחרי זה יהיו כנסות ותוספות ודברים כאלה. כלומר, זו התפיסה שלנו. אנחנו עלולים להיכנס לעולם התשובה. אני אגיד, טוב, אני עשיתי כך וכך, יש לי כך וכך כישלונות, נפילות, חולשות, אז אני צריך, התשובה שלי לא תהיה שלמה עד שאני ממש יעשה לפחות כנגד זה את אותה הכמות. עדיין, אנחנו רוצים הרבה מצוות והרבה עבודת השם, הרבה תיקון מידות, אבל לפעמים המחשבות האלו, הן יכולות להחליש אותנו בתשובה. וזה בעצם אומר המהר"ל, שזה לא רק יחליש אותנו, זה לא להבין את עולם התשובה בצורה נכונה. ועוד הוא אומר, עוד רגע נתחיל לקרוא פה בפנים, עוד הוא אומר שאדם עלול לחשוב שמה זה תשובה? למה שתשובה תעזור? אדם חס שלום, לא יודע, גנב. דיבר לשון הרע, הוציא שמועה רע, מי שעושה אחרת, בן אדם לחברו. ואז הוא בא לעשות את התשובה, לאלול, יום כיפורי, הוא אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, וזהו, הוידוי. כן? קיצומו של יום, יום הכיפורים והוידוי שבו, הם מביאים כפרה. אומר המהר"ל, אתם באמת מאמינים בזה? אתם משוכנעים? הוא אומר, תראו, אני יכול להבין שאתם לא תאמינים בזה. כלומר, אם אדם אומר, אני חטאתי ומה זה עוזר בדיוק, זה שאני אומר בפה ועושה פה איזושהי פעולה עם היד, אני גם צעד וזה, אבל למה שזה ישנה? למה שזה ישנה זה? אני עשיתי משהו נוראי. המעשה הזה הוא רציני מאוד, הוא חזק מאוד, הוא איתן במציאות. וזה שאני עכשיו מצטער, זה יפה. יכול אדם לחשוב שאת המעשים הרעים שלו באמת אין להם תקלה. לפעמים אנחנו קצת חושבים את זה בלי שאנחנו ערים לזה. קצת בתת הכרה. כלומר, כל אחד מסכים שמכאן והלאה אני יכול להיות יותר טוב. דף חדש כולם מאמינים שאפשר לעשות. אבל באמת לתקן, למחוק, לתאר, לזכך, לכפר, לכפר, לכיוון הזה נקי לגמרי. דף חדש, לחזור להיות כמו שהיינו תינוקות וזה. מה פתאום? אני פה שהרסתי, עשיתי פה שגגה או מזיד או משהו נוראי. אני יכול מכאן ולהבא להיות להשתדל להיות טוב. איך אפשר לשנות מעשה שנעשה? מעשה חמור. אין, פגעתי במישהו. איך אפשר, זה, טוב, זה, מכאן ועלה, אני לא פוגע בו. אבל המעשה נעשה. מה זה עוזר שאני שב בתשובה? השכל האנושי אומר המהר"ל, ככה השכל האנושי אמור לחשוב. השכל האנושי, הוא מסתכל על החטא, והחטא הזה הוא ממשי. התשובה שאני בא ומתוודא, זה מופשט, זה מרחף, זה חלש. למה שזה ישנה את החטא הזה, שהוא כל כך ממשי בעיניי? יש לנו אמון גדול בחטאים שלנו. כן, כלומר, אני מאמין, החטא הזה הוא במציאות. אומר המהר"ל, יש לנו אמונה חלשה ביחס לתשובה, לכוחה של התשובה. זה יסוד ההנחה שלו. אולי אנחנו לא שם, אולי אתם לא שם. אבל המהר"ל אומר, הוא חושב שהאדם הרגיל, הנורמלי, שאומרים לו, תשמע, חטאת, אתה יכול לעשות תשובה וזה עוזר, האדם, השכל האנושי הפשוט, יגיד, מה פתאום? למה שזה יעזור? למה שזה יעזור? אדם גנב משהו, אתה יכול להחזיר את הגניבה, אדם אכל נבילות וטריפות. עשה חטא. אין, מה הוא יכול לעשות? תוציא את הנבלות והטריפות, הוא יכול עכשיו מאוד להיזהר רק לאכול טריפות טהורים. כן? אבל זה, איך שלמה אומר, מעוות, לא יוכל לתקון. משהו שהוא מעוות, שהתעוות, זהו, הוא נשבר, כאילו אי אפשר לתקן אותו. אומר המהר"ל, כנראה שאנחנו צריכים להעמיק בהבנת התשובה. מה זה התשובה? יש לנו איזושהי תפיסת עולם מסוימת שמובילה אותנו לזה שהחטאים הם רציניים, ממשיים בעינינו, והתשובה היא קצת חלשלושה כזאת, רפויה, מופשטת כזאת, איך בדיוק זה עובד? אני לא מרגיש שזה עובד. כן? אז שם הוא חותר. כלומר, שתי נקודות מרכזיות, קודם כל שהתשובה צריך להבין את גודל פעולתה, ופה צריך לשנות את זה תפיסת עולם ביחס לחטא, כי החטא הוא כל כך... הוא ממשי, אני מרגיש אותו, הוא כואב לי שחטאתי. התשובה, אני לא מרגיש שזה שינה משהו. צריך לשנות תפיסת עולם ביחס לחטא. וגם לשנות תפיסת עולם בעניין הכמותי הזה. שאם אדם יש לו כך וכך חטאים, הוא צריך לעשות כך וכך מצוות כדי להיות במקום אחר. ודאי שצריך להרבות אינסוף מצוות. אבל זה לא מסע ומתן, זה לא עסקים, זה לא זה כנגד זה. זה 8 קילו, ככה זה תביא 8 קילו מצוות. זה לא עובד ככה. המעשים הם אולם מעשים גשמיים, החטאים. אבל התשובה זה התרחשות פנימית, שמחדשת את כל הנפש שלנו פנימה.
אתה אומר שכאילו התשובה
היא
פנימית, זה לא בכמות כאילו
חיצונית? בדיוק. והתפיסה האנושית היא כמותית. אנחנו יש לנו תפיסה כמותית. לגמרי כמותית. כן? ככל שאדם מתבגר, הוא מתחיל להשתחרר מתפיסה כמותית. כן? ילד קטן, מראה מישהו עם זקן כמו שלי, הוא יגיד, אתה לא רב. אני באמת לא רב, אבל מישהו עם זקן ככה, וואו, זה רב גדול. כן? אז זה תפיסה כמותית. בסדר? או, זמבות, כל אחד עם... בסדר? זו תפיסה חיצונית, כמותית. יכול להיות שגם נכונה, רוב הזקנים הארוכים צדיקים, רוב הזקנים קצרים פחות. אבל זו תפיסה מגושמת, כן? מישהו חושב שאם הוא צועק בתפילה, זה יותר... זו תפיסה מגושמת. אנחנו נכנסים עם התפיסה הגשמית שלנו, שככה נבראנו, תוך עולם הרוח, ואנחנו לפעמים נשארים בתפיסה הגשמית, כן? אנחנו יכולים לחשוב שאדם, באופן חיצוני, אנחנו נראות שהוא צדיק. באופן חיצוני, אחד נראה סתם כמו זה מישהו על הטרקטור, ויכול להיות שהוא צדיק יסוד עולם, זה לא... כן? להתרגל, לא להסתכל על הגשמית. לא הכמות, לא המראה החיצוני. וכולי. עכשיו זה עולה ממאמרי חז"ל לפי הבירוש של המראה. בוא נצלול פנימה כשהדברים יתבררו. כתוב ככה מסכת שבת, פרק השואל. זה הפרק האחרון של מסכת שבת. תנן התם, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להם, וכל שכן, ישוב היום שבי ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסה. רבי אליעזר נותן הדרכות לתלמידיו, ואומר להם, תחזרו בתשובה יום לפני שאתם נפטרים מן העולם. טוב, זה משפט שהוא לא הגיוני בכלל, אדם לא יודע את יומו. כן? אמרו לו, רבנו, אף אחד לא יודע. זה נכון, התכוונתי שכל יום תחזרו בתשובה, זה מה שרציתי להגיד לכם, כי אתה לא יודע מה יהיה מחר. אז כל יום תחזור בתשובה, זה יכול להכניס אדם לפחדים, זה אולי מחר, אולי מחר, אולי מחר. אז לא, זה לא הכוונה. אבל תהיה כל הזמן בהירות לדבר, זה לא לדחות את זה. כן? לא לדחות את זה. יש דברים שצריך לעשות כל יום. נכון? אנחנו אוכלים כל יום, לא פספסים, נכון? אז צריך לחזור בתשובה כל יום, לא לפספס, צריך להיכנס לנו כאיזה משהו שאנחנו צורכים אותו. כי זה משחרר, מנקה, שאני אומר בתשובה, בודק את עצמי, מתחזק בזה, זה דבר בריא, זה משמח, לא צריך לברוח בתשובה. שוב, לא להשקיע בזה שעתיים ביום, אבל יש בחז"ל שלערער בתשובה לפני שולחן ראשון, לערער בתשובה ביום שישי בצהריים, לערער בתשובה בערב ראש חודש, בגלל תקנו חכמים יום כיפורים קטן. תשובה זה חלק מהתנועה הפנימית שלנו. לבדוק את עצמנו, לסמן מטרה, שתיים, ולבדוק. הוא אומר, בן אדם לחברו, לקחת איזה משימה, לפני שולחן ראשון, מה היה היום? אמרתי משהו, קצתי מישהי, שון הרע וחילות, וזה לקחת מטרה ולבדוק את עצמנו. זה בעצם, בכל יום עשו. עכשיו, אם רבי אליעזר, מה רבי אליעזר בעצם רוצה להגיד לנו? תהיו בתשובה כל ימיכם. כל יום תעשו תשובה. כל יום תעשו חשבון נפש, תשובה. תעסקו בתשובה כל יום. אז שיגיד את זה. שיגיד ישר. תחזרו בתשובה כל יום. למה הוא אומר, תחזרו בתשובה היום לפני שאתם נפטרים? אז הם שואלים, האדם לא יודע, הוא אומר, כן, התכוונתי שתחזרו לרמז לכם, תחזרו תשובה כל יום. אז שידבר דוך. כן? ראשונים כמלאכים, רבי אליעזר מהתנאים הגדולים, רבי אליעזר הגדול, ככה הוא מכונה. הוא לא מדבר סתם, כל מילה מדויקת מאוד. כן? אז מה הוא רוצה, מה עוד הוא הרוויח פה? אם המטרה זה להגיד, תחזרו תשובה כל יום, הוא יכול להגיד את זה קצר יותר. אם הוא הריח ועשה להם את ה... אמר להם, זה, ככה, זה. הוא רצה להגיד עוד משהו. הוא רוצה ללמד אותם משהו פה בין המילה. כן, צריך להיות בתשובה כל הזמן. בכוונה, כל ערב או כל זה, נחזור בתשובה. נראה, עכשיו. אבל יש פה משהו נוסף. ככה יסביר המהר"ל. בואו נקרא את זה בפנים. ויש לשאול, למה אמר רבי אליעזר באח לישנה? למה הוא אמר את זה בלשון כזו מפותלת? אבל אי לומר, ושוב כל ימיך, כל יום, כדי שנשמע מזה, שיהיה כל ימה בתשובה. זה היה מאוד יכול לדבר יותר קצר, יותר לעניין. יש לתרץ. אם היה אומר שוב כל ימיך, כל ימיך היו בתשובה, מה אנחנו הולכים לחשוב בתפיסה המגושמת האנושית שלנו? שמה? שכל הזמן? נכון. יש עלילות לחטא כל יום. פנים ואחור, אנחנו במלחמה, אומר הרמח"ל. אבל המהר"ל רוצה להגיד דבר אחר. הוא רוצה להגיד שאם רבי אליעזר אומר, תחזרו בתשובה כל יום, זה אומר שתשובה זה משהו שהוא צריך להיות במין כמות כזאת. כלומר, תחזרו בתשובה כל יום. אדם חטא עד גיל 80, ובגיל 80 הוא רוצה לעשות תשובה, הוא יכול להבין, אם רבי אליעזר אומר, תשמע, צריך להיות בתשובה כל יום. אני אגיד, תשמע, 80 שנה עבודות כבר, זהו, אני... כנראה שהתשובה שלי בגיל 80 זה כבר לא עובד. שוב, זה המבט הכמותי. המבט הכמותי אומר כך וכך חטאים. פה התשובה לא עובד. אם אדם חטא יום, בסדר, אז הוא יכול כל ימיו להיות בתשובה. צריך כל ימיו, רוב ימיו, אבל אם רוב ימיו או כל ימיו הוא היה בחטא, אין תקנה. זה מה שהוא אומר. ויש לתרץ, דאבי משמע, שורה רביעית. אם היה כל ימיו חוטא, היינו ככה שומעים. אין תקנה אליו לשוב יום או יומיים לפני מיטתו, כיוון שכל כך הרבה זמן היה בחטא. ככה היינו עלולים לחשוב. הוא אומר, כל ימיכם בתשובה, מי הוא בעל התשובה, מי הוא על הצדיק? שהוא כל ימיו צדיק, או רוב ימיו צדיק. ומילא תשובה קטנה של יום או של יומיים, אין לה ערך. רבי אליעזר רוצה את זה ללמד. אומר, דעו לכם, אתם צריכים להיות כל ימיכם בתשובה, וזה המצב האידיאלי. אבל אמרתי לכם את זה שוב יום אחד לפני מיטתכם, אמרתי להם בצורה צריך זו, כדי שתדעו, שאפילו אם אדם כל ימיו חטא, אבל ביומו האחרון שב בתשובה, זו תשובה. שובו יום אחד לפני מיטתכם, זו לא המלצה, תשובו היום, אל תחכו 80 שנה. תשובו יום אחד לפני מיטתכם, כי תשובה ברגע האחרון היא תשובה. תשובה אמיתית. סיפורים בגמרא, נכון? רבי אלעזר בן דורדיה, ששב בתשובה ויצא נשמתו. כן? זה, כלומר, התשובה היא, 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 היא משהו רוחני, משהו אלוקי, היא לא משהו גשמי, זה לא זוכר איזה, איזה כמות של תשובה. צריך איכות של תשובה. כן? ודאי שכדאי להיות גם בכמות של תשובה, כל ימיו, אדם, מתקן את עצמו, ומשתכלל, ושב לקדוש ברוך הוא, ובן אדם חברו וכו'. אבל התשובה היא לא, זה לא משקולת כזאת. תשובה יש לה ערך כזאת שיכולה בבת אחת ברגע אחד להפוך הכל. כן, פה המהר"ל מתחיל להכניס אותנו לזה שהתשובה, מה כוחה של תשובה? שיוכל להפך, נראה לנו ש-80 שנה של חטאים זה משהו שהוא מה שנקרא חקוק בבטון, לך תשנה את הדבר הזה, בניין שלם של חטאים, איך אתה יכול זה? תשובה יכולה בבת אחת למוטט הכל, בבת אחת להפוך הכל. אם זו תשובה מהווה, אז כל ההבנות האלה עוד יכולות להפוך לזכויות. אבל זה עוד מאמר חז"ל, אני אכנס לזה עכשיו. בסדר? זו תפיסה ראשונה, לא העניין הכמותי. כן? זה לא כמות של חטאים וכמות של תשובה. לא. זה אמנם כמות של חטאים, אבל התשובה היא התרחשות איכותית רוחנית מעל כללי הגשם והחום. יכולה להפך כל כמות של חטאים לתשובה. מה שהוא מסיים. וזה אמר שוב יום אחד לפני מיטתו, שאף אם חטא כל ימיו, יש לו לשוב אפילו יום אחד לפני מיטתו. הוא מועיל לו התשובה. זו תשובה שלמה. ולפיכך אמר בזה הלשון. כמו פה הוא בעצם אמר, מתחיל להכניס אותנו לתפיסה המופשטת ביחס לתשובה. מתחיל להבין שזה, יש לו משקל גדול, הוא פועל במציאות. כן? משחרר אותנו מהתפיסה הגשמית. ככל שאנחנו משתחררים מהתפיסה הגשמית, אז אנחנו יכולים יותר להתחבר למושגים רוחניים, ובאמת להיות בוודאות פנימית שהם מחוללים שינוי. אדם גשמי מאוד וגס מאוד, שהוא חי את עולם החומריות בצורה מאוד חזקה, אתה אומר, תעשה ככה, זה יבוא, אגיד, מה אני אעשה ככה? זה, לא, אין איזה שום משמעות, הוא לא, אין לו חוש רוחני מפותח. בטבעו פנימה יש, אבל הוא לא פיתח אותו. כן? כל לימוד התורה, כל עבודת השם שלנו, זה בעצם לפתח את החוש הפנימי, הרוחני שלנו. בסדר? אז זה דבר ראשון. אם יש שאלות, תשאלו. אמרנו, הקדמנו את זה כבר פעם שעברה, שואלות, שואלים, לא להתבייש. אין הביישן, אין הביישנית לאמת. עכשיו נעבור על עוד משהו, עוד מאמר פה באמצע. מידת התשובה, כלומר, הדרך או העניין העיקרי של התשובה, כאשר יתחרט האדם מעוונותיו שעשה. ושב אל השם יתברך בכל ליבו. עכשיו אפשר לשאול על זה, מה זאת אומרת חרטה? אני מתחרט, אז מה? אם מישהו הרג מישהו, חס ושלום, ומזיד, הוא עומד מול בית משפט, ואפילו מול בית דין של תורה, הוא הרג מישהו ומזיד, והוא בא לפני הבית דין, הדיינים, ואומר, אני ממש ממש מתחרט. ממש, אני ממש מצטער לגמרי, לגמרי אני מצטער שעשיתי. נכון? אני חוזר בתשובה, מתחרט ליובי החרטה ומקבל עצמי מצוות. לפעמים יש כאלה בחדשות שאנשים יש בית משפט, יש איזה פושע, איזה ראש מאפיה או משהו, פתאום מגיע לבית משפט ככה. כיפה, עם זיפים, מנווה בשני רבנים. זה יכול למודיע שהוא עומד איתו על התשובה, מיוחד שהוא חושב על הכלא, אבל ליראת העונש, אבל זה גם אולי סוג של תשובה. אולי זה גם הצגה, לא נראה את זה. נראה לי שהוא באמת כאילו מתעורר לזה. כן? אז מה זה זה? הדין שלך זה הדין שלך. יופי, אתה צדיק, אתה גדול הדור עכשיו. יש לך גמחים בכל העולם. אתה הרגת מישהו. ויש על זה דין. הבית דין יכול לוותר לו כי הוא מביא חרטה? לא. בבתי משפט של גויים, וזה נכנס גם לבתי משפט שלנו, יש דבר כזה להקל בעונש אם הוא הביא חרטה. בסדר? אבל זה דבר חדש. דבר חדש של עשרות שנים האחרון. בסדר? כי רוצים שאנשים יביאו חרטה, וככה יותר קל יודו ויביאו חרטה, אז יותר קל גם להפליל אותם, אז אתם יכולים 20 שנה, אתם עושים 15 שנה, אז תעשו לנו תיק קל פה, שאתם מודים, מתחרטים, והתנהגות טובה, נוריד לכם שליש וכו'. אבל מצד הדין, החרטה היא לא יכולה לפתור אותו. מה יקרה אם בתי המשפט או בתי הדין יפתרו מישהו שיתחרט? נכון. אז לא יהיו אנשים בכלל. זו חברה מצוינת, לא? לא.
הם לא יכולים לדעת באמת.
או, זהו. אז יש שתי בעיות. קודם כל, החברה לא תתקיים, כי האנשים הם הרתעה, ש... זאת אומרת, אני יכול להרוג חופשי חופשי, ואחרי זה, וואה, איזה חרטה אני אעשה, וזה לא, בתי הכלא יהיו ריקים וזה. וגם, מה שאת אומרת, הדיינים הם לא בוחן כלל בלב. כלומר, אולי אפשר לדוגזים, פוליגרף, אולי את החרטה, אני לא יודע. יש בדיקה כזאת של מכונת אמת, כלומר זה אולי אפשר איזה, אבל זה בכל כאלה דברים, זה רק הקדוש. אז בית דין של מטה, שהוא מסתכל על האדם, לא משנה איזה זקן הוא גידב, לא משנה איזה צדקות הוא עשה לפני שהוא הגיע לבית משפט, על מה הוא מסתכל? על החטאים שלו, על זה שהוא רצח משהו. לא, אבל הוא גם עשה מלא 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 דברים טובים, כל החיים, לא רק מעכשיו שהוא פתאום תפסו אותו. באמת, אדם, יש לו מפעלי חץ וזה, רק הוא תעצבן על מישהו, ירב. על מה הבית דין מסתכלים? רק על הרע, רק על החטא. זה התפקיד של בתי המשפט, וגם של בתי הדין. הם דנים את החטאים. הם לא דנים את המצוות, הם לא דנים את הזכויות. זה לא נושא עכשיו. הנושא זה לדון את החטא, ולהעניש עליו. גם בית דין של תורה, גם בתי המשפט משתדלים הדבר הזה. זה הדין של תורה. אין לדיין אלא מה שאין עברות. אני יודע, העדים אמרו לי שאתה הרגת מישהו. הם עשו כל מיני דברים אחרים, אתה בסדר, זה לא קשור לפה בכלל. לא רלוונטי. הרגת מישהו, אתה עושה גמחים, טוב, אז נשחרר אותך. לא, הרגת מישהו, אתה תשלם, אז זה שהרגת. זה ככה הבית דין עובד. כן? אחרתה אין לה משקל בבית משפט אנושי, בבית דין של דיינים, אבל זה של בני אדם. אולי גם בראש שלנו, בתפיסת עולם הפנימית שלנו, אחרתה. יופי, אחרתה. אני מתחרט. מה זה משנה? תראה מה עשית, מה חטאת, מה שברת, מה קלקלת. אבל אני מתחרט. אז מה? אין איזה, זה לא, אין איזה משקל, זה לא פועל. תלך לבית דין, תראה, זה לא, אין איזה, זה לא משנה מציאות.
גם התשובה שלנו
זה ככה? זה המהר"ל רוצה להוציא אותנו מהתפיסה הזאת. אנחנו עלולים לחשוב שהחרטה שלי, הוא אומר, עיקר התשובה זה החרטה. כן? בכל עבור. אדם יכול לחשוב שחרטה זה לא עובד, או לא זה. עובדה, בתי הדין, בתי המשפט, הם לא סופרים לך. זה לא נכנס לשיקולים. מה? אז בא אמר להגיד, אבל חרטה לפני הקדוש ברוך זה משהו אחר. זה תופעה מצויה.
עכשיו פעם, פעם, שלוש, ארבע, שש, עניין, הכל, אין יערון. עכשיו זה כבר נהיה לא מצליח, ואז אני באמת חמודה. ואז, והיא באמת משקל לא לקחתי, אבל יש לה את יערון. ובאיזשהו שלב, היא מתחרטת כל פעם היא בוכה, אני בוכה שאתה מרוצה. והיא ממשיכה לעשות את זה. אז טוב, באיזשהו שלב אחר, אתה היא כאילו בא לך מעשים. או כמו ילד שם, כאילו, או אפילו בא לך איזה דברים רואים. בסוף אתה רוצה שהוא יעשה משהו אחר, אתה פשוט לא מספיקה. אז זה ממש, זה פשוט תפיסת עולם אחרת, אני ממש צריכה להכריח את עצמי להבין שהקדוש ברוך הוא מקבל את החרטה שלי בלי שאני, טוב, כן לא צריך לעבור על זה שוב פעם, אבל זה ממש שונה ממה שאנחנו רוצים.
נכון.
אני רוצה להוסיף על עלייה, אני גם, כאילו לא יודעת אם אנחנו רוצים בכלל שיש לנו רחם עליו, כאילו אם מישהו רצח, סבבה, וגם בדרך חרטה והכל. אנחנו, ונגיד מה אני משפחה של הקורבן, לא הייתי רוצה שיש לנו רחם כאילו תחמית. כאילו לא יכול. זה כמו שעכשיו, נגיד מישהו שרצח הרבה יהודים, גם יעשה חרטה ואין לו סבבה. זה ממש לא.
כן, אנחנו לא, חרטה אין איזה כלום, זה שום דבר. הכוונה, אין איזה משמעות, אין איזה משקל במציאות.
לפעמים אנחנו רוצים שהחרטה שלנו, אנחנו קצת אגואיסטים, אנחנו רוצים שהחרטה שלנו תתקבל. אני מתחרטת, אז
שם. אבל אם את לא סופרת חרטה של אנשים...
אבל אם שם לא מתחרט, מה הוא מתחרט? זה לא שווה כלום, כמו שהם אמרו.
כלומר, השכל האנושי, אומר המהר"ל, אני מכיר את השכל האנושי שלכם. השכל האנושי חושב שחרטה זה... איך אפשר? חרטה. ולכן אנחנו רגשים לתשובה, צריך להתחרט. אנחנו לא מאמינים בחרטה. אומרים חז"ל, אומר המהר"ל, לא, חרטה כלפי הקדוש ברוך הוא זה אחר. הקדוש ברוך הוא סופר חרטה. למה? מה? כי שנאמין בזה שהחרטה מול הקדוש ברוך יש לה ערך. שנאמין בתשובה. חלק מידת התשובה אומר המהר"ל, התשובה היא יושבת על חרטה. ואנחנו לא מאמינים בחרטה. זה נראה לנו משהו אוורירי, לא רציני. אז אמר, לא, ביחס לקדוש ברוך הוא זה עובד. ואיך להסביר למה? בסדר, אנחנו נקרא. היה עוד שאלה? רגע, אחד אחד. מה זה המעשים? מעשים שמה? הרמב"ם כותב חרטה וקבלה לעתיד.
אוקיי, מקבלים אותי.
יכול להיות שזה יפגע בחרטה, אבל יכול להיות שבאותה עת, אם חרטה הייתה מעומק הלב, מול הקדוש ברוך הוא, זה מצוין. כן. שמה? באותו רגע החרטה הייתה גמורה, הקדוש ברוך הוא סופר את זה. להלכה. איפה זה להלכה? מסכת קידושין.
אז מה יגרום לי?
רגע, ניתן לך דוגמה. מה יגרום? בסדר, זאת השם. כולנו ביחד רוצים שנחפש מה יגרום לנו להיות כמו שצריך. אבל כתוב בגמרא מסכת קידושין דין כזה, שאם אדם עומד תחת החופה ועומד לקדש את אשתו, זה אחד שהוא רשע גמור, מה שנקרא ראש מאפיה.
זה
פשוט. למה כל כך אוהבים את זה? הרי את מקודשת לי, מה שאני צדוק גמור, מקודשת, אתה תראה בתשובה. זאת אומרת שירור בתשובה של הראש המאפיה הזה, לא יודע מי זכיר, והתחתן איתו כנראה, גם היא לא רואה. זה מה שמצא חן בעיניה, שהוא ראש מאפיה. אבל למה כל כך חביב הדין הזה? כי חז"ל אומרים המון המון דרשות. סביב כל מיני דברים, מוסר, מידות, תשובה וזה, אבל שאתה רואה שיש איזה עיקרון בעולם הרוח, בעולם המוסר, שהוא מעוגן בהלכה, הלכה מסיני, זה כאילו יש פה איזה משהו מאוד מאוד, יש פה אמת מאוד 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 מושרשת, מאוד חזקה. זה החביבות של לחפש את ענייני המוסר, איך הם מרומזים כבר במצוות, בהלכות. טוב, כן. שהוא צריך לרצות את חברו, כדי שיום הכיפורים יכפר. נכון. זה שתי שלבים שנפרדים, הופכים לבוא ביחד. חרטה וקבלה לעתיד, וזה נחשב תשובה. התשובה השלמה זה שהוא מגיע לאותה סיטואציה שהוא התחרט עליה וזה, והצליח לעמוד בו. כלומר, הגיע למעשה, לתוכן מעשי. זו תשובה עוד יותר מעולה. אבל כבר בחרטה וקבלה בעתיד, אדם נמצא איפה שצריך להיות בתקופה הזאת, באלול, ביום הכיפורים, חרטה וקבלה לעתיד, ובאה התשובה. בסדר? בוא נמשיך לקרוא את זה פה בפנים. אז הוא מסביר למה אנחנו בשכל האנושי שלנו לא סופרים את החרטה. ומל אומר המערב, אז אתם באים להתחרט מול הקדוש ברוך הוא, ואתם יכולים להיות קטני אמונה ביחס לחרטה שלכם עצמכם. אתם באמת מתחרטים, אבל מה זה חרטה? זה אין איזה משקל, זה לא משפיע, זה לא באמת ממשי.
עדיין.
התורה, הרי...
זה לא פייר שהשם מקבל את מי שחטא ושואל, גם קבלת החרטה שלו, ומזיד גם קבלת החרטה
שלו. יכול להיות שמי שחטא ומזיד, הוא צריך לעשות יותר בשביל התשובה הזאת, וזה לא שווה. עדיין של התורה, שגם דיני התורה, הם מענישים את המזיד ואת השוגג בצורה שונה. גם זה הכל ביטוי לאיך השם מנהיג את הבריאות. בואו נקרא פה בפנים. הוא רוצה שאנחנו נתחיל להפנים, נתחיל להבין שחרטה כלפי הקדוש ברוך הוא כן יש לה משקל. כמו שחרטה בין בני אדם, אנחנו, הנה, השתכנענו שזה משהו קצת אוורירי. הוא אומר ככה, שורה שלישית בפסקה הלצית. ואל יטמע אדם מאיזה טעם יועיל התשובה, אחר שכבר חטא. מאיזה טעם תועיל החרטה? הרי בבית דין של מטה, אחר שעשה חטא שחייב מיתה, אף שאנו יודעים שכבר שב בתשובה, מתחרט, שב בתשובה, הכל, אינו פטור מן המיתה. איך יודעים שמישהו נגזר עליו דין מוות כי הוא הרג מישהו? איך יודעים שהווידוי והחרטה לא מועילים לו? כי החז"ל אומרים שכל המומתים, כל מי שיוצא למיטת בית דין, סקילה, שריפה, הרג או חנק, מתוודה לפני זה. מתוודה. בדרך לזה, כל המומתים מתוודים. הם צריכים להתוודות, זה חלק מהכפרה שלו. וידוי ואז המיטה היא מכפרת. אז אם וידוי וחרטה בתשובה היו מועילים לפתור מהעונש הזה. אף אחד לא היה עמד במיטת בית. בגלל זה יודעים שבידוי הוא לא אמור, זה שאני מתחרט, זה לא אמור לשחרר אותי מהעונש. מה? כן, בידוי זה הבאת חרטה. חטאתי, עליתי, פשעתי, לא הייתי בסדר. זה אותו הדבר. כן.
לא משחרר אותי מהעונש בעולם הזה.
זה כפרה שלמה לעולם, ודאי.
בן אדם עשה חטא,
כל החרטות מתקבלות, אבל צריך כל אחד לפי האישיות שלו, לפי מה שהוא חטא. אם הוא שוגג, אז הוא צריך להביא חרדה. אם הוא עושה משהו ממזיד, צריך להיות חרטה הרבה יותר עמוקה. זה צריך להיות זה. וכל אדם נידון, הקדוש ברוך הוא יש לו מסלול אישי לכל אדם. נכון? זה לא אומר, זה שיש לו כפרה, שהחרטה מתקבלת, זה לא אומר שהוא לא צריך לשלם את העונש. כן, ההפך, גם כתוב בחז"ל, מיתתו כפרתו. וכדי שהמיתה המכפרת תהיה שלמה, הוא צריך, יש עוונות כאלה, שהמיתה המכפרת צריך לעשות וידוי כדי להשלים את הכפרה הזאת. כפרה, בעולם הבא הוא יוצא נקי. יש דבר כזה. מה הקטע של מה?
אם בכל מקרה אתה מתחרט, מקבל עונש
הזה, כאילו, לא... כי אתה רוצה שהעונש הזה הוא כפרה, ואתה רוצה שהכפרה תהיה שלמה, אתה צריך להסכים שאתה מקבל את זה, אתה מקבל את עצמי, אני מקבל על עצמי את הדין הזה. אז הוא יקבל את העונש, והוא פספס פה מעלה של תשובה. אבל זה יחפר לו, זה יחפר לו. מה? מה? אם אדם חוזר, תלוי מה, יש דברים שיש אנשים שהתורה קובעת שיש אנשים, עושה מאדם חטא, אם אדם נהג מישהו או משהו כזה, יש חטא, יש אנשים.
השאלה מלהבין את זה שכאילו השם, כאילו גם יונה הנביא, אז הוא גם
היה לו קשה
להכיל את זה שהשם ככה, כאילו, אנשים
חטאו,
כאילו,
ששאלו
הנושאים שלהם, מה זה כאילו,
פתאום
יש לו תשובה, זה באמת קשה להבין את זה.
נכון, זה מה שהמהר"ל יודע, שקשה לנו להבין את זה, הוא רוצה ככה לעסוק בזה הרבה, שנתחיל להפנים את הביטוי. אבל בואו נתקדם פה, בסדר בשבילכם? אז רגע, אז איך זה עובד? אם בבני אדם אנחנו אומרים שחרטה זה לא דבר שהוא, אנחנו לא מחזיקים מזה, איך חרטה כלפי הקדוש ברוך הוא? הרי כולם מתחרטים וכולם זה ולא מחזיק מזה. אני בא לפני הקדוש ברוך הוא, אני מתחרט, אבל בעצם אני לא כזה מאמין שחרטה היא משפיעה. אז אומר המהר"ל, החרטה מול הקדוש ברוך הוא משפיעה, כי הדין של הקדוש ברוך הוא כלפינו הוא לא כמו דין של בני אדם. בית דין של בני אדם, גם שהוא על פי התורה, הוא בא לדון את החטאים שלך. בשביל זה הגענו לבית דין. יש עדים שמידים שגנבת, רצחת חס ושלום. זה מה שבית דין של מה אתה צריך לעשות, לטפל בעוונות. הוא לא אמור להתחשב בזכויות שלך, זה לא חלק מהדין. מה?
רחמן.
מי רחמן?
הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא רואה את כל המכלול שלו. הוא רואה את הרע, והוא רואה את הטוב, והוא דן על הכל. בית דין של בני אדם, אפילו שדיינים, חכמים וצדיקים גדולים מאוד, הם לא יכולים לדון את הרע והטוב יחד. הם צריכים למגר את הרע מן העולם. לכן ידון אותך על הרע, אתה תקבל עונש, אז אנשים אחרים יחטאו פחות. אבל אם ידונו, יראו את הרע שלך, ויראו שגם יש לך מלא מצוות, ולא ידנו לך עונש, אז עם מלא מוראה של מלכות, אין מוראה של דין ואין זה, וכל אחד, כן, הפקר גמור. אבל בית דין של מעלה, הוא לא ככה דן את האדם, הוא מסתכל על כולו. זה מה שהוא אומר עכשיו. נכון, הוא דן את כל הרע ואת כל הטוב. נכון, שתצא זקה, יש לה מתחרט על הרע. הוא רואה, כן, אז בוא נראה את זה, סוף הפסקה.
זה באמת שהשם דן את החטאים ואת הטוב, כי גם את הטוב וגם הרע, זה באמת כמו שבגן לומדים כמות כזה וכמות כזה.
מה, המאזניים, המאזניים.
או שזה...
הקדוש ברוך הוא רואה את האישיות שלנו כאחד. בפסקה עם זה, סוף השורה הרביעית. הרי בבית דין של מטה, אחר שעשה חטא שחייב מיתה, אף שאנחנו יודעים שכבר עשה בתשובה, היא לא פטור מן המיתה. חרטה היא לא, אין לה שום משמעות. דבר זה, מפני כי אין בית דין של מעלה, כלומר הדין האלוקי, ובית דין של מטה, של בני אדם, שווים. הם לא שווים. למה? כי בית דין של מעלה, כמו שתחת ידם הם שמים על השולחן את הרע, שדנים על הרע, כך בית דין של מעלה דנים על הטוב גם כן, מסתכלים על כל המכלול של האדם. ומפני כך, אם האדם כבר עשה תשובה ותיקן את מעשיו, נידון לזכות בבית דין של מעלה. שכשם שהדין לרע תחת ידם, כך מעשים הטובים דנים עליו. גם הבית דין של מעלה גם יכול לדעת שהמעשים הטובים שלך הם באמת לשמה, כי הוא בוחן כליות ולב. אז הוא באמת יכול לדון את הזכויות בצורה אמיתית. אבל בית דין של מטה, אין לדיין אלא מה שהן עברות, והוא לא יכול לראות את הלב שלך. אז גם אם יש לך זכויות, הוא לא יכול להתחשב בהן, כי הוא לא יודע למה עשית אותה. אבל בית דין של מטה, אין משגיחין על זה. ודינים את האדם על הרע בלבד. כלומר, העיניים האנושיות מסתכלות על הרע, ולא מתחשבות בחרתה, ולא מתחשבות בתשובה. גם העיניים שלנו האנושיות עלולות לחשוב שהחרתה והתשובה, זה לא, זה לא, זה לא, אין איזה משקל. זה אומר המהר"ל, תחשבו כמו בית דין של מעלה. תחשבו, תראו את זה, בית דין של מעלה, כל העולם הפנימי, התשובה, הערעורי התשובה, כל החרטה שאנחנו מביאים, הם בבית דין של מעלה, ויש בזה השפעה מאוד גדולה. זה משהו רוחני, זה לא משהו שהוא אפשר לספור ולמדוד אותו בעולם הגשמי שלנו, אבל בעולם הרוח הוא, יש לו משמעות מאוד גדולה. לאט לאט הוא משחרר אותנו, מהתפיסות ה... גשמיות המוגבלות שלנו, נתחיל להיכנס לעולמה של תשובה. איך דבר כזה רוחני ש... בסדר? בוא נראה פה עוד פסקה. ודאי. ודאי, יש. אני לא יודע בדיוק איך ומה, לא, הקדוש ברוך הוא, אני לא פמליה של מעלה, אבל כן. כן, עד כמה עמוקה החרטה, אבל אומר המהר"ל, עד כמה אני מאמין בתשובה. צריך להאמין בתשובה, להאמין בחרטה, להאמין שזה משהו ממשי מאוד, זה מה שהוא רוצה, הוא יודע שזה קשה לנו, הוא רוצה להכניס לנו את זה לתפיסה. כל התפיסה הרוחנית, לא משנה באיזה תחום שאתם עוסקות בו באמונה, הוא חדש לנו והוא זר לנו. וצריך להסתגל אליו, להסתגל אליו. יש עם ישראל הוא עם קדוש. בסדר, אז גדלנו על הביטוי הזה, זה בסדר, אז הוא נשאר לנו אותו באוזן. קחו אדם, כאילו, שלא גדל על זה, תגיד לו את המשפט הזה, אין לו כלים להכיל את זה. למה? כי יש לו תפיסה גשמית. לא אדם גס, אדם חכם, משכיל, אבל לעולם לא פגש שום דבר של קודש, של תורה. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם קדוש. מה זה אומר בכלל? זה נשמע כמו איזה, לא יודע מה, נשמע, הוא יגיד, זה נשמע כמו איזה כומר, הוא אומר איזה משהו, מנותק מהמציאות. מה זה עם קדוש? עם זה עם, זה בני אדם. כן, זה בני אדם, שכל אדם ישראל הוא אדם קדוש. לא יודעים. הנפש יודעת, שהעם ישראל הוא קודש. רק צריך לפגוש את התורה, לפגוש את המצוות, לפגוש את חז"ל, כדי להציף את זה, להנכיח את זה בהכרה שלנו, בתודעה שלנו, עד שאדם בכלל לא יכול לחשוב אחרת. עם ישראל הוא קודש. גם ההוא שהוא הכי חוטא והכי זה, הוא קודש, הוא שייך לקודש. זו המשימה הכי גדולה בעם ישראל. המשימה הכי גדולה בעם ישראל. אני חושב שצריך לשכנע את עם ישראל שיש קדוש ברוך הוא. זה ודאי נכון. אבל הרב צוקרמן זצ"ל, שנפטר לפני שנתיים, הוא אמר צריך להודיע לעם ישראל שהוא קודש. להודיע לעם ישראל שהוא קודש. לא שהוא קדוש, שהוא קודש. מה הבדל? להגיד לעם ישראל שהוא קדוש, זה אומר שנגיד השולחן הזה הוא קדוש? לא, הוא לא נעלם. הוא חול. אבל אני יכול להקדיש אותו, מה המקדש, אני יכול להקדיש אותו.
לא,
הוא קדוש של המדינה,
התורה.
כן, אבל בסדר, שהוא יישבר לזרוק אותו לפח, לא נגנוז אותו או משהו. אבל הוא לא קדוש, הוא חול, ואני יכול להקדיש אותו למקדש. אדם יכול להקדיש דברים לתרומה, למקדש. ואז הוא קודש. ואז הוא קדוש. דבר שהוא היה חול, ומקדישים אותו, אז הוא קדוש. הדבר שהוא קודש, כלומר, זה העצמיות שלו. ישראל הם לא עם קדוש, כלומר עם רגיל שעשו אותו קדוש, הוא קודש. ישראל הם קודש להשם, כן? זה ככה התורה אומרת. קודש כוונה שהוא אלוקי בעצמות שלו. אומר רב צוקרמן צריך להודיע לעם ישראל שהוא קודש. איך עושים את זה? טוב, זה מסע גדול מאוד, הכל דרך תורה והחז"ל, בסדר? אבל זה בעצם לקחת את התפיסה הגשמית האנושית שלנו ולהרגיל אותנו לתפיסה רוחנית מופשטת הרבה הרבה יותר עמוקה ואלוקית.
נכון, יש כדורים שלנו זאת נאמר, אם הם לא מקיימים זה חטאים שלנו?
בטח.
יש להם גם שלנו?
אנשי נינווה.
מה,
לא יודע, לא נראה לי שיש להם יחוד שוב על הרמב״ם או משהו, אבל הם צריכים לשנות מעשה. לשנות מעשה. בסדר? קדימה, אני רוצה להספיק איתכם, כן. כן. לא, הקברתה זה התשובה. כי אני מתחרט, אז בגלל שאני מבטא את זה בפה, אז זה יותר חזק. כן? הדיבור בפה, הוא יש לו משמעות יותר מהמחשבה. כן? זה, רואים את זה בהמון מצוות. אדם לא יכול, אם אדם קורא עם העיניים, אז זה פחות מצוות לימוד תורה. לפי רוב הפוסקים, לא צריך לרוב את ברכות התורה, אם אדם רק קורא עם העיניים. רוצה בפה. כן, זה כאילו להנחיך את החרטה. כשאני אומר משהו בפה, זה נכנס יותר לזיכרון. זה דבר ידוע. כשמישהו קורא בכל רם, אז זה נכנס יותר לזיכרון. אדם רוצה לקדש אישה, הוא לא יכול להגיד... הוא צריך להגיד בפה, אבל היא יודעת מה הוא רוצה. כן? כן, אז זה הכל חלקים של התשובה. קבלה לעתיד זה כאילו, אם אני... מה זה חרטה? אני לא רוצה לעשות את זה יותר. זה כאילו קצת בין האותיות של חרטה, זה קבלה לעתיד. זה לא, אני גם מתחרט, אתה יודע מה, וגם לא רוצה לעשות זה יותר. אז מה, אם רק עכשיו אתה לא רוצה לעשות זה יותר, אז מה זה חרטה? כן, אז זה הכל כאילו צדדים. הרמב"ם מפרק את זה לשלבים, אבל זה לא אחד, ואז עוד אחד, אלא זה הכל כחטיבה אחת. בסדר? עכשיו, במאמר השלישי פה, שאני רוצה לקרוא איתכם, הוא בא להסביר פה איך לעקור מאיתנו את התפיסה שפעמים אנחנו, יש לנו כל כך ייסורי מצפון עם חולשות ונפילות וחטאים שהיו לנו, שהם תופסים מקום כל כך כל כך רציני ואיתן וממשי במחשבה שלנו, שאנחנו לא מאמינים שבאמת אפשר להשתחרר מהם. ועשיתי משהו רע, וזהו, והחיים ממשיכים. איך אפשר שזה יהפוך למשהו אחר? איך אפשר שזה ישתנה? כן? אז אומר המהר"ל שבעצם כל המעשים שלנו הם לא, לא כאלה ממשיים במציאות. מה הכוונה? הוא יסביר לנו שהאדם הוא בר שינוי. האדם הוא משתנה. האדם הוא יצור שהוא משתנה. הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להחליט להיות רע, אז הוא יכול לחזור להיות טוב, ואין אף נברא בעולם שיכול להשתנות בקיצוניות כזו. בעלי חיים, שום דבר. רק האדם, הוא יכול לבחור בין טוב לרע, הוא יכול לשנות. הוא יכול להיות אדם טוב, אדם רע, הוא יכול לעשות מעשים טובים, הוא יכול לעשות מעשים רעים, הוא יכול להשתנות. בסדר? אדם הוא בר שינוי, הוא אומר המהר"ל, הבר שינוי הזה הוא גם למפרע. כמו שאני יכול עכשיו להחליט קדימה, אני רוצה לעשות טוב או לעשות רע, ואני יכול גם לשנות מטוב לרע וכן ההפך, אז זה אומר שהמעשים שלי הם גמישים, הם משתנים. אני בר שינוי, המעשים שלי הם יכולים להשתנות. גם המעשים של המפרע הם לא חקוקים באבן, הם לא בטון יצוק שאין להם שום תקנה. אם האדם משתנה, גם מעשים שלא יכולים להשתנות. למה? כי בית דין של מעלה, דיברנו קצת על בית דין של מעלה, איך הקדוש ברוך הוא בוחן. בית דין של מטה, מעניין אותו האדם, הפושע? צריכים אותו בבית משפט? אני חושב שיש חוק וזכות וזה שהוא חייב להיות שם. אבל הוא לא מעניין אותו. מה מעניין אותו בית משפט? העדים, הראיות. הם דנים את המעשה. אנחנו נדון את המעשה. אם המעשה הזה הוא פשע, נעניש את העושה. בסדר? אם המעשה הזה הוא לא פשע, לא נעניש את העושה. יש את העושה, יש את המעשה. חוטא והחטא. בית דין של מטה, דן את החטא, תוכיחו לי שהיה פה חטא, תוכיחו לי שהיה פה מעשה שהוא עשו. בסדר? שנייה. אבל בית דין של מעלה, הוא לא דן את המעשה. הוא דן את העושה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם. אם האדם הזה ממשיך בחטאים שלו, אז אותו חטא מן העבר הוא עדיין קשור אליו, שייך לו. אבל אם האדם הוא השתנה, כן? אז הוא כבר מסתכל על המעשים הרעים בעבר בצורה אחרת. בסדר? הבנתי את המשוואה, אני חושב שרוצה לקרוא את זה בפני קצת, קצת סוף השיעור פה. התשובה שירד האדם בשביל שמעשה החטא בא מן האדם. החטא הוא בא מהאדם, והאדם הוא יצור חלש מאוד, הכוונה הוא גמיש מאוד. אשר הוא בא שינוי ותמורה. טוב, רע, רע, טוב, יכול להשתנות. ולכך, בגלל שהוא יכול כל הזמן להשתנות, לכך אין מעשה וחטאים שלו נחשבים מסעים גמורים. מה זה גמורים? אבסולוטים, חקוקים בסלע, זה חטא, אי אפשר לשנות את זה. או לא? הרי מי עשה את זה? האדם. האדם הוא יצור דינמי, אז גם המעשים שלו הם ברי שינוי. זה השינוי תפיסת עולם בשבילנו. אומרים, חטא היה חטא, איך אני מכאן והלאה נמנע מזה? אומר, לא, גם החטא הזה יכול להשתנות. זה יושב על חז"ל שאומרים שאם חוזר בתשובה, אז הזדונות שלו יכולים להפוך לשגגות ואפילו לזכויות. איך אפשר לשאול זדון לזכות? כי זה מעשה שהאדם עשה. ומעשים שעשינו, הם יכולים להשתנות. עכשיו, זה תפיסת עולם מאוד עמוקה. כי אנחנו מגיעים לחשוב שהמעשים שעשינו, זה קרה. מה, לא קרה? זה יכול לשנות השם, זה היה מעשה רע, ועכשיו יקבל כותרת חדשה שהוא לא מעשה רע? איך זה יכול להיות? זה יכול להיות.
כן.
אם אדם עשה אבל מעשה רע שפגע
במישהו
אחר, אז גם על זה כאילו המעשה יכול להשתנות? כן, הוא גם צריך לבקש מחילה. נכון. אז צריך לבקש ממנו מחילה. כן, אבל הוא גם צריך, אם הוא מתחרט על זה, כן, אז כמובן צריך לבקש מחילה ממנו, והמעשה הזה יכול להשתנות.
ואם הוא לא סולח מישהו?
אם הוא לא סולח לו, משם. אם הוא לא סולח לו, אז הוא צריך להשתדל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כך כתוב הרמב"ם בהלכות תשובה 3 פעמים. אם הוא מקפיד, זה כבר בעיה של הנפגע שהוא לא סולח.
ולמי
שפגע בזה, כן. הוא לא מוטל עליו יותר, וזה לכאורה כן, הוא עשה מה שהוא צריך לעשות.
אם הקדוש ברוך הוא סולח לנו, כאילו, הוא אומר שזה כאילו, אם מישהו מתחרט, אז יש לו... אז הרבה תשובה, אבל למה הבן... אם הבית דין כאילו סוג של נציגים של הקדוש ברוך הוא, הם פועלים לפי תורת השם, דרך השם, אז למה הם כאילו, אם הבן אדם מתחרט?
אבל הם לא יכולים לדעת שהחרטה האמיתית, והם גם צריכים לדאוג שהחברה פה תתפקד, אז הם צריכים לתת עונשים. והבית דין של מעלה זה כבר איזה... אנחנו נידונים גם בבית דין של מטה של תורה וגם בבית דין של מעלה, אבל יום הכיפורים זה בית דין של מעלה. זהו.
למה הבית דין של מטה? צריך
לדון גם בדברים
של
בן אדם המקום,
כמו שאת
מרקיד,
על כאילו
שבת
ודברים כאלה. כאילו,
אפשר שיהיה לדון את התורה של כאילו. צריך לדאוג שהתורה תתקיים, לא רק שהחברה תתקיים. חברה תתקיים, אז אם הוא הרג, צריך לדון אותו. אבל גם שהתורה תתקיים. תורה תתקיים, שעם ישראל ישמעו את התורה. זה עוזר. שיש אנשים, אנשים שומרים את התורה. כתוב באברבנאל, אני חושב שאם יש, אם פרשיית סוטה, נכון? זה אירוע נוראי מה שעושים שם לאישה. לפעמים זה באמת מגיע לה, לפעמים זה באמת לא הגיע לה. בפרשת סוטה, הוא כתוב באברבנאל, אני חושב, אומר, אירוע אחד כזה, 100 שנה, שקט ושבה, שלום בית בכל עם ישראל. תורה ככה עובדת. תורה, אתה שומע על מיטת בית דין פעם ב-70 שנה,
כולם... יש משהו גם שאנחנו בתור חברה גם. כשאנחנו
בתוך
חברה רואים
שנגיד
מכניסים מישהו
לבית כלא,
וזה, אנחנו אומרים, אנחנו נמנעים
את זה, זה פסיכולוגי. כן, במיטת ביתים, פרשת סוטה, מפרסמים את זה. מפרסמים את זה, כי זה מחזק אותם. דברי תורה צריכים חיזוק, מה לעשות? כן.
אדם,
כאילו, בעיות, חברות כאלה, אוקיי?
ואיך אדם
חטא,
כאילו, הוא חטא, אבל הוא חטא בגלל שהוא חטא,
גם היה ככה לפני 40 שנה.
אז כאילו...
נכנס, לא נכנס, זה נשאר.
אז כאילו, אני יודעת שחצי דיאבד, שנתיים, אבל עדיין בלב כואב לי על אלה שעד היום כאילו תינה רצינית, אקו, כאילו זה. באמת, לא, כאילו, לא בא לי להראות, כאילו, באתי לעשות את הכי טוב שאני יכולה. באמת עשיתי את הכי טוב שאני יכולה. לא אותה, לא זמן, כאילו. באמת, גרמתי להם צער. עד היום, כל היכולות שכאילו יסחבו את זה איתם, כאילו, לא, תזכרו את זה איתם כאילו. כי עוד אחר כך עוד הרבה אירועים שכאילו, שבאתי והם זכרו עם זה, והם כאילו הכי קיצוני שיש, כאילו. בשלב כלשהו עשיתי את ההשתדלות שלי, נגרם להם צער, ואני, עד היום אני כואב, עד שכואב להם, כאילו, בסופו של דבר, בלי זה, עכשיו בלי זה כואב, כי כאילו, קיצייתי אותם, וגם קיצייתי אותם, אז ציירו אותי גם. אז כאילו אני אומרת, הרגש קצת זאת כאילו להתנצל, לא היה למה להתנצל, כי זה היה דבר נכון לסיטואציה, אבל הרגש קצת להתנצל בשביל הצער שלהם. אבל כאילו, מה עושים במצב כזה?
אמא, את לא חטאת לה.
נגרם פה משהו.
בסדר, כל מנהל שיבוצים. מה לעשות? אתה יוצא שבת בצבא, אתה לא יוצא שבת בצבא. אתה, זה, מה לעשות? לא כולם יכולים להיות בהדרכה, לא כולם יכולים לצאת, לא כולם יקבלו קידום.
זה צד שהוא כאילו תלוי באדם שקיבל את הדין, כי בכל הדין שלו...
זה עליהם, הקפידה שלהם, את לא צריכה להטריד את עצמך בזה. לא, לא, את לא צריכה להטריד בזה. גם לא אין על זה תשובה, את לא צריכה לעשות את התשובה. את עשית הכי טוב למערכת. הכניסו אותך לסיטואציה שתמיד יהיו אלה שהצטערו. ועשית הכי טוב למערכת. בסדר? טוב, רק נקרא את הסוף הפסקה שהדבר ישלם. כי המעשה נחשב לפי העושה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על העושה. והעושה הוא אדם בעל גוף, בעל שינוי תמורה. לכן אף המעשה שלו אינו מעשה גמור. שמתחילה בא המעשה מן האדם, שאפשר שישנה מעשה שלו מן רע לטוב, כמו שלפני שהוא חטא הוא היה יכול לעשות רע או טוב, גם לפיכך יכול לשנות מעשה בתשובה גם לאחרי שהוא עשה אותם, ונחשב המעשה כלא היה מעולם. שוב, ולאדם לחברו ודאי הוא צריך לבקש מחילה, אבל מצד התשובה, כן, הקדוש הוא מסתכל על האדם, איפה אתה נמצא עכשיו, לפי זה נדן את המעשים שלך, ויכול שיהיה מחילה, מחילה גמורה לחזור. זה כוחה של החרטה והתשובה. ברוכות יהיו, כמו טוב.